ועכשיו נמצא איתנו צחי כנען, חבר יקר ואיש מקצוע מהשורה הראשונה, דוקטור צחי כנען ליתר הדיוק, והוא גם דיאטן קליני, מומחה להרזיה, מטאבוליזם ותזונת ספורט. מה העניינים צחי?
אהלן, אהלן, מה שלומך?
בסדר, מתגעגעת, לא נפגשנו השבוע, אבל זה יקרה שבוע הבא. והיום בחרנו לדבר על בני נוער בכל מה שקשור להפרעות אכילה, ונציין שנינו שמדובר גם בבנים וגם בבנות.
לגמרי, למרות שזה יותר בבנות, אבל יש גם בנים.
כן, אולי בנים עוברים ומתביישים להגיע, כי זה פחות, זה, אני לא יודעת, אבל זה נמצא. ובוא נדייק, מהי הפרעת אכילה?
רגע, אז בוא, בדיוק, זה מה שרציתי לעשות דבר ראשון, קצת הגדרות. יש שני סוגים.
אוקיי.
אחד, הפרעת אכילה, ושתיים, הפרעה באכילה. מה זה אומר?
כן.
הפרעת אכילה זה מה שכולם שומעים בעיתונות, זה אנורקסיה ובולמיה ובינג'יטינג, זה נקרא אכילה זללנית בולמוסית, ואכילה לילית. זה הפרעות שהן ממש נפשיות, מוגדרות כמחלה ממש, וגם רופא יכול ממש להגדיר אותם כמחלה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, יש לי סוכרת, יש לי מחלת שנקראת בולמיה.
אבל אם יש רק התעסקות יתר עם האוכל, כל הזמן...
אז זהו, אז רגע, שנייה, שנייה. זה הפרעת אכילה.
אוקיי.
הפרעה באכילה זה הפרעה באופן שבו אני אוכל. מה זה אומר באופן שאני אוכל? למשל, במצבים מצחיקים קצת, אם אני מזמין לאפה שווארמה, ומזמין זירו.
אוקיי.
אז לא, כאילו אין מה הבעיה בזה. זה יש בעיה, כי אם אתה מזמנת באחת ה-2,000 קלוריות, ומה שמעניין אותך זה הזירו שהוא 150 קלוריות, אז יש פה בעיה. או אנשים שלא רוצים שדבר ייגע בדבר.
שהפונה לא תיגע באורז, והבשר לא ברוטב. כן.
כן, 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 הם יגמרו דבר אחד, ואז יעברו לשני וזה. עכשיו, זה לא מפריע, מה אכפת לי שאתה אוכל בשלבים ולא בבת אחת? וזה נקרא הפרעה באכילה, באופן שבו אתה אוכל. ויש מלא הפרעות כאלה שאנשים יכולים, את יודעת, להיות בהם לאורך החיים, ולא קרה כלום, ולא מפריע לאף אחד, והכל בסדר. הכל טוב.
אוקיי.
אז לא כל ההפרעה היא לא בסדר. מה אנחנו דנים פה? אנחנו דנים בהפרעת אכילה.
אוקיי.
שהיא הפרעה שיש לה מרכיב, כמו שאמרתי, של מחלה. ויש את ארבע סוגי מחלות שהתחלתי להזכיר אותה מקודם, וההבחנה ביניהם היא לא כזאת פשוטה. היא לא כזאת פשוטה. הורה ממוצע יהיה לי קשה לראות שהוא באמת מבין מה, איזו הפרעה קיימת.
בוא נציין גם שהרבה פעמים הם מומחים בלהסתיר את ההפרעה, אז זה גם מאוד קשה.
נכון, אז מה אם הילדים שלנו בעיקר בגילי 13-14 ועלה?
כן, ואנחנו גם לא רוצים לראות לפעמים, זה קשה, זה כואב, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, ולפעמים מתעוררים, רק שבאמת זה כבר, לא אגיד מאוחר מדי, אבל שאין מקום לספק.
נכון, אבל יש כמה סימני אזהרה שהורה יכול להניח את זה בכיס, וכשהוא חושד במשהו, אז הוא יכול להרים את היד. מה זאת אומרת? למשל, אם הוא מגלה שיש קצת אובססיה של הילד לספור קלוריות.
כן.
הוא פתאום שוקל את האוכל, או מתעניין איך האמא עשתה את האוכל, מה היה המתכון, כמה שמן שמו, אם יש סוכר או אין סוכר. יכול להיות אפילו אובססיה לבריאות. זאת אומרת, האם יש ממתיקים מלאכותיים? כל מיני שאלות שלא אמורות להיות לילד בן 14.
תגיד, אבל מצבי רוח, למשל, שהילד במצב רוח, ואז היא מבינה שהוא יצא עם חברים, והוא אכל יותר מדי, והוא כועס על עצמו, ואז הוא מתבאס, ויוצא פתאום לריצה כדי לשרוף, כאילו, מין התעסקות כזאת.
נכון, אז זה אובססיה שנייה, זה אובססיה לנסות לקזז את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מגלים שהילד ישב איתנו לאכול, ואחרי זה, אחרי שפתאום אנחנו רואים אותו יוצא לספורט.
כן.
ואנחנו אומרים, רגע, מה העניין? אתה לא מלא, כאילו, אתה לא מרגיש מנפחות? לא, לא, הוא יתחיל לספר לנו סיפורים, אבל אתה מבין שהוא כאילו מנסה לקזז את הקלוריות.
כן.
אז זה אובססיה שהיא גם יכולה, אובססיה שנייה שיכולה להדליק אצלנו נורה אדומה.
אוקיי.
עוד אובססיה, למשל, שקילה. אם אנחנו מגלים שהילד משקל כל הזמן. עכשיו, אם הוא משקל פעם בחודש, לא קרה כלום, זה בסדר, הכל טוב. אבל אם יש פתאום שקילות, לפני ארוחה, אחרי ארוחה, בבוקר, בערב, כל הזמן, לפני מחזור אחרי מחזור, ביום שישי, ביום ראשון, כל הזמן.
אוקיי.
זה נורות הזרה שיש פה איזשהו משהו. לא בטוח שיש שפעת אכילה, כן?
אבל יש משהו שדורש איזשהו זה. אז אני רוצה שני דברים, צחי. במידה וההורה מרגיש שיש משהו, איך היית מציע לו לגשת לעניין? כי בסך הכל זה נושא רגיש, ואנחנו לא רוצים לעורר אנטי, או שהילדים בעצם רק יהיו יותר משוכללים בהסוואה של הבעיה, ואנחנו גם לא רוצים להיות שיפוטיים, אנחנו באמת רוצים לעזור, כי מה שאנחנו חווים מהצד זה מצוקה.
נכון, אבל זה נורא קשה, כי מה זה הפרעות? הפרעות הם גייג', הם סולם מאוד רחב, שהוא לא רק שחור ולבן, יש בו הרבה מאוד אפור, והרבה מהאפוריות של ההפרעה הזאת יכולה להיעלם גם באופן טבעי, שהילד מתבגר, והאטיטיוד, הגישה שלו לאוכל משתנה, של מה, הגישה של ילד בן 14 היא לא דומה לילד בן 18 מן הסתם.
כן.
אז יש דברים שנפטרים מן הסתם, הזמן עושה את שלו, כמו שאומרים.
אוקיי.
ויש דברים שהם לא. כשהם לא, אתה צריך להבין שיש פה איזשהו עבר קו גבול. למשל, אם אנחנו רואים שיש ירידה דרמטית במשקל, או גם עלייה חדה במשקל, כי עלייה חדה יכולה להיות בולמיה. אז זה דברים שצריך להדליק נורת הזרה, שמשהו הוא אקסטרימי יותר.
כן.
או למשל, אם ילד נמנע מארוחות משפחתיות.
כן.
כאילו הוא אומר, לא, ממציא, אני חייב ללכת, וזה, וזה לא פעם אחת, זה לא פעמיים. אז ברור שזה אקסטרים, ואז זה לא תחת המטריה של ההורה.
אבל היית מציע להורה לפנות קודם כל לעזרה, לשתף מישהו מקצועי, ושאותו בן אדם עוד לפני שפוגש, ייתן להם איזה שהם כלים איך לגשת לעניין?
כן, אבל זה במצב האופטימלי שהוא כמעט לא קורה.
הבנתי. כי ההורים מיד רוצים שיטפלו בילדים שלהם.
כן, גם הם ישר שמים את זה על שולחן הרבה פעמים, ומנסים לפתור את זה בעצמם. אבל זה נורא משנה גם כמה ההורה חושב שזה דחוף, וכמה כן. זה יכול להיות שלפעמים הוא מתעורר גם מאוחר מדי, זה גם יכול להיות.
כן.
אבל אין סיפק שמה שאת אומרת הוא הכי צודק, שבן אדם יגיד, לא יתחיל בכלל את הסיפור עם הילד, אלא ילך
אל עצמו. נכון, נכון.
ישלח את מה שיש לו להגיד, ידברו, כן. ואז יראו לאן זה הולך ומה עושים.
אני לגמרי בעד הנושא הזה. עכשיו, היות שאני אופטימית מטבעי, ואני מאמינה ברפואה מונעת, האם יש משהו שאנחנו כהורים כדאי שנהיה ערניים אליו? כדי ש... תראה, אנחנו יודעים גם שהרבה פעמים אנורקסיה, גם הבולמיה, יכולים להיות מפגיעה מינית, יכולים להיות מאיזושהי טראומה, אבל יש גם דברים שנולדים מהסביבה הביתית. כי לפעמים זה יושב על אפקט של שליטה, אז מה אנחנו בבתים נורמטיביים יכולים לעשות... כדי, אחד, אם יש פגיעה מינה, הרי מתי הפגיעה הופכת לטראומה? כשהילד או הילדה נשארים עם זה לבד. אם יש בית שיש בו ביטחון והילד יכול לבוא ולדבר על זה, אז זה כבר לא כזאת טראומה. אז איך אנחנו יכולים ליצור סביבה ביתית שאחד תמנע ככל הניתן, אני לא יודעת עד כמה יש לזה גם אלמנט גנטי.
זה רמת הפתיחות גם בין ההורה לילד, וזה לא הרי נולד בגיל 14 וחודשיים.
בדיוק, נכון.
זה לבנות את זה מגיל מאוד מאוד צעיר.
נכון.
כמה הילד סומך עליך שאתה לא תשפוט אותו ולא תרד עליו, ולא...
נכון, נכון.
הוא יקבל אוזן קשבת.
כן.
זה לא נזכרים בגיל 14, זה צריך לעשות בגיל מאוד מאוד צעיר.
יפה, אני יוצאת מנקודת הנחה שאולי מקשיבים לנו הורים צעירים, ואנחנו יכולים לחסוך מהם כמה דברים. או לפחות את כל העניין הזה, כי זה משהו שחוזר על עצמו הרבה פעמים, שזה אמצעי של שליטה. ההורים שולטים בכל כך הרבה פרמטרים בחיים של הילד, וכאן הוא מרגיש שהוא מחזיר לעצמו את השליטה. אז איך אנחנו יכולים לאזן כאן?
שאלה מולה, אין איזה משהו אחד, איזה magic bullet, אבל להיות נוכח למשל, זה משהו שפחות ופחות הורים עושים אותם. כי אנחנו אין לנו זמן, אנחנו עוסקים בעצמנו, קריירה, עניינים, הכל, ואין לנו כוח, והילד גם גדל כבר, נהיה אדם מבוגר, אז הוא לא צריך לחתל אותו, ולא צריך לשאול אותו מה הוא, כי הוא עושה, הוא אפילו אוכל לבד, ואז יש איזה מין, רואים אותו בין שישי לשישי, בין ארוחת שישי לארוחת שישי, ובאמצע אלן אלן, וזה...
כן, וכל עוד יש שקט, ולא קיבלנו איזה טלפון מבית ספר, והכל מתפקד, ולא מנע, זה שקט.
וכל הכל בסדר.
כן.
אז להיות נוכח הזה שאני מדבר עליו, הוא חשוב. מה זה להיות נוכח? אפילו לקחת את הילד באוטו, למרות שאתה לא צריך, נניח גרים לא כזה רחוק, אבל עצם הנוכחות שלך עם הילד, ואיך הוא מדבר עם החברים, ואיך הוא מדבר איתך, רק אז עולים דברים. הרי איך אנחנו מגלים את הילדים שנוסעים איתם לחול, ופתאום כאילו נתקעים איתם, אני בכוונה עושה את זה כך, אבל כאילו נתקעים את הארבעה,
שיש לנו זמן יחד משותף.
ואז, בדיוק, ואז עולים דברים, ובאת בבית ספר, ופתאום אתה מכיר את החברים של הילדים, ואת השמות שלהם, ומי אמר למי, ומי חבר של מי, ואז נוצרת הרמת האמון הזאת והשיחה, ואם השיחה כאילו האגבית הזאת יוצרת את האמון הזה ואת הפתיחות הזאת, אז יש סיכוי שגם את הפרעת האכילה הזאת אנחנו נגלה לפני הזמן.
נכון.
כי אנחנו עם היד על הדופק לגבי הלימודים, ויד על הדופק לגבי הפרעות וכן הלאה.
אני רוצה להגיד כאן, שגם אם לפעמים אנחנו לא מביעים ביקורת על הילדים שלנו, אם הילדים בוחרים לחלוק איתנו איזשהו סיפור לגבי חבר או חברה, ושם אנחנו שיפוטיים, מה? איך היא עושה את זה? איך זה קרה לה? איך זה... מבחינת הילדים שלנו, מה שהם שומעים זה את השיפוטיות. ואז אם משהו דומה קורה להם, הם כבר יודעים, הם מניחים הנחות מה תחשבו עליהם, והם נמנעים מלשתף. אז אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד זהירים, ואני חושבת שבגדול לדבר פחות, ובאמת לשאול שאלות, ולהתעניין, ולהסתקרן.
נכון, אבל גם הפוך, שההורה משתף את הילד במה שקורה לו.
נכון, אוי, זה כל כך נכון.
והעניינים בעבודה, והעניינים משפחתיים, ולספר דברים שהם של מבוגרים.
של התמודדות עם קושי, עם אכזבה, עם כישלון. אתה יודע, יש ילדים שלא יודעים מה הורים שלהם עובדים. כן, אני לא יודע, אבא שלי עובד, זה אמא שלי, זה אנחנו, זה אחריות שלנו, להזמין אותם לתוך החיים, לשתף בדברים האלה. מאוד מאוד צודק. טוב, אני כמובן מסכימה עם כל מילה. זה נושא מורכב, זה נאיבי לחשוב שאנחנו נוכל לחסות אותו, אבל המטרה שלך ושלי להעלות את זה, זה באמת להעלות אל המודעות, אל ההורים, וגם אל בני הנוער, כי הפגיעה הזאת פוגעת בבריאות, פוגעת באיכות החיים, וכל ילד הוא ענף בתוך המשפחה. אז אין דבר כזה שילד או ילדה סובלים מהפרעת אכילה, וזה לא משפיע על כל המשפחה. זה משפיע. אז צחי, תודה. תודה על הזמן. ושיהיה סוף שבוע נעים.
תודה רבה. ביי ביי.
ביי ביי.